מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו.
שלום, אנחנו בפרק הרביעי של העונה הרביעית של הפודקאסט מפעל חייכם, והיום אנחנו משוחחים עם טל יהב. את טל פגשתם כבר בפודקאסט בעונה הראשונה של מפעל חייכם, ושם שוחחנו על העבודה של טל עם דור ההמשך בעסקים משפחתיים, ועל פורום העמיתים שהיא הקימה והנחתה במשך שנים רבות. טל עבדה איתי בדורות הרבה שנים, והייתה שותפה לבנייה של כמה מהכלים הייחודיים שלנו. על אחד מהם נרצה לשוחח היום. אני מדברת על תוכנית עבודה שבנינו עבור הורים שמגדלים את ילדיהם באושר בעין. הנושא של גידול ילדים באושר הוא נושא חם שמעסיק מאוד הורים בכל העולם. אני קושרת אותו לעונה הזאת שעוסקת בנתינה לדור ההמשך, מפני שאני מאמינה שאם ההכנה של דור ההמשך היא טובה, גם הנתינה אחר כך תהיה נכונה יותר ומוצלחת יותר. טל ואני בנינו את התוכנית הזאת מתוך מחשבה שאנחנו רוצות להעצים את ההורים ולא להמיס על הילדים. לכן התוכנית מיועדת להורים שמגדלים ילדים בסביבה של אושר בעין. אז בוא נשמע מטל. שלום טל.
שלום תמר.
אולי נתחיל בשאלה הראשונה אלייך, למי שלא שמע את העונה הראשונה, אם תוכלי להציג את עצמך ולספר מה עשית בדורות, מה את עושה היום, איך הגעת לדורות, כל מה שאת רוצה לספר.
בשמחה. אז בעצם הגעתי לדורות אחרי שהכרתי את אותך, את תמר, ואת שלחת אליי בני דור המשך שאני אעזור להם בהתלבטות המוכרת, האם להצטרף לעסק, האם להישאר בעסק, או האם ללכת בדרכי העצמאית, איך לתפוס מקום, איך לבוא לידי ביטוי, ואחרי תקופה ארוכה של ליווי של בני דור המשך, הצעתי לך בעצם שאני אצטרף לדורות, וכך התחלנו במסע משותף, ובאמת בנינו הרבה תוכניות מאוד מעניינות וייחודיות, ואני חושבת שהתוכנית שאנחנו הולכות לדבר עליה היום היא תוכנית שהביאה למזור להרבה הורים.
אז בואי תספרי לי קצת מה מעסיק הורים שמגיעים לתוכנית הזאת.
השאלה הראשונה שחוזרת על עצמה, באמת אני חושבת מכולם, זה קודם כל קשור לשפע של המשאב הזה, של הכסף, ואז הם שואלים מה וכמה לתת להם, איך בעצם נפעל כדי שהכסף לא יקלקל אותם, ובהקשר לזה גם איך נגרום להם לעבוד כשהם מגיעים לגיל המתאים בלי שהם באמת צריכים את הכסף. זאת אומרת, אנחנו גדלנו בצורה מאוד מסוימת, אמרו לנו לא, היה קל להגיד לנו לא, איך עם כל מה שיש לנו היום, אנחנו בכלל יכולים לשים איזשהו גבול. והסוג השני של הדאגות שאיתן מגיעים ההורים, זה באמת קשור להבדלים שביניהם, בין ההורים עצמם. איך לגדל אותם? האם לפי כמות הכסף שאנחנו באמת מסתכרים בפועל שנינו, או האם לפי רמת החיים שאחד מאיתנו זה שהגיע מבית עם הרבה כסף מסוגל לאפשר? איך אנחנו מגשרים על התפיסות השונות שלנו שהתעצבו בעקבות הבתים השונים שגדלנו בהם? אז אלה בעצם הנושאים המרכזיים שאנחנו פוגשים אצל זוגות.
אוקיי, זה בהחלט מעניין, ואת רוצה להגיד משהו על מבנה התוכנית? מה המבנה, איך ניגשים לדבר, לשאלה הגדולה הזאת?
בעצם חשבנו, כשבנינו את זה ככה, באמת בנינו את זה בהדרגה, וחשבנו על חקירה של העבר, כדי שכל הורה יבין עם מה הוא מגיע לתוך נושא, לתוך השיחה הזוגית הזאת, בעצם מה הוא מגיע מהבית שלו. והמפגש השני מסתכל על השילוב של שני ההורים ביחד, ואיך נראית ההתנהגות שלהם עם ילדים בפועל. כלומר, מה מתוך כל מה שהם מביאים מהבית האישי שלהם, הופך את ההתנהגות שלהם למה שאנחנו פוגשים היום בהתנהגות שלהם עם הילדים, שזה בעצם שיחה על ההווה. והמפגש האחרון הוא מפגש עתיד, איך אנחנו, מה חשוב לנו ביחס לגידול הילדים שלנו בהמשך, ואיזה התנהגויות הוריות יקדמו את זה.
אז על כמה מפגשים בעצם את מדברת?
אנחנו מדברים על 3-4 מפגשים, וזה מאוד תלוי במה עולה דרך המפגשים האלה, כי בעצם מדבר על זה גם בהמשך, שיש כל מיני נושאים שעולים דרך השיחה על כסף.
אז בעצם את מדברת על כמה מפגשים שעוסקים בעבר, הווה ועתיד. אז בואי נפרט את זה. מה את מתכוון שאת אומרת עבר, הווה ועתיד?
אוקיי. אז בעצם כל אחד מאיתנו מגיע, גדל בתוך בית, צובר ניסיון חיים, יש איזושהי אווירה, יש מה שאנחנו מדברות עליו כצבע המים ששתינו בבית, ומשם בעצם מתחילים להתהוות לנו אמונות ודפוסים שהופכים את הכסף, את היחסים שלנו עם כסף למשהו מאוד מאוד מסוים. יש לנו, אנחנו בעצם בודקים עם כל אחד מבני הזוג מה הזיכרונות המשמעותיים שיש לו עם כסף, מי שלט בכסף בבית, ממי קיבלת כסף, האם עבדת, האם חסכת, ואנחנו מאפשרים לכל אחד מבני הזוג להקשיב לשני, ובעצם ללמוד את בן הזוג שלו, על פי ביוגרפיית הקשר שלו עם כסף. עכשיו, לא תמיד בהכרח הם מגלים משהו חדש אחד על השני, אבל כשהם שומעים את כל הרצף הזה של התשובות על השאלות ביחס לכסף, ופתאום מבינים יותר לעומק למה בן הזוג שלהם מתנהג כפי שהוא מתנהג. ככה הוא גדל. זה מה שהוא מבין. מבחינתו, היא קיבלה את כל הכסף מההורים שלה, היא לא עבדה אף פעם למחייתה, הוא מגיל 14 כבר מכר לימונדה, ועבד עם אבא שלו במפעל. אז ברור שהתפיסות שנובעות מזה, הופכות להיות מאוד מאוד משפיעות, אחר כך באיך שהם מסתכלים על כסף, והאם לחסוך או לא לחסוך, זאת אומרת, השונות עולה בצורה מאוד מאוד ברורה. אז זה מה שמתאפשר, בעצם מתאפשר לבני הזוג גם להבין, גם מה שמשותף להם, ובמיוחד את כל מה ששונה, ויכול להסביר את ההתנהגות שלהם היום.
אז זה עבר. בואי נדבר על ההווה, מה בתוכנית מתייחס להווה?
ההורים מגיעים עם כל מיני סיפורים. והסיפורים הם תמיד קצת מצחיקים, קצת עצובים, אבל מה שמשותף לסיפורים...
בעיקר מתסכלים.
בעיקר מתסכלים, כן, ומה שמשותף זה שההורים מרגישים בעצם...
מתסכלים.
כן, עובדי עצות. אז קודם כל אנחנו מסתכלים, מחברים את השיחה הזאת לשיחה הקודמת, ואחרי שמספרים על הדילמה, מציגים איזושהי דילמה, הוא חושב רק על חיסכון לעתיד ולשים גבולות ושההוצאות יהיו מאוד מאוד פרקטיות, והיא חושבת שהשקעה בהורים בילדים היום זה בעצם בונה את השפע לעתיד. ומתוך זה ברור שההתנגשויות הן על בסיס יומיומי. האם נשלח את הילד לבית ספר האמריקאי, או לבית ספר דובר צרפתית הטוב ביותר במדינה, או אולי נסגל לו הרגלים של כמו כל ילד אחר. זאת אומרת, כל החיכוכים, או באמת הקושי להחליט איך, בעצם מה לתת, מה לא לתת, על איזה סטנדרט לגדל, אז הם יכולים להבין מתוך הבתים שהם הגיעו, ומתוך הדפוסים שזיהינו במפגש הקודם, הם יכולים להבין בעצם את שורש המחלוקת שנמצאת סביב אותה התנהגות או אותה דילמה לגבי לאן לשלוח את הילד. הם יכולים לראות דרך הערכים שראינו שעליהם הם גדלו בבית במפגש הקודם, האם הערכים פה אולי בהתנגשות, היא מאמינה בהתפתחות, הוא מאמין בגבולות. אז אפשר לראות בעצם את ההתנגשות הערכית, וכשיש התנגשות ערכית, אז מאוד מאוד קשה להתגבר עליה, אם לא מבינים שזה בעצם מה שנמצא שם.
וזה נורא מעניין שאת אומרת את זה, כי אני חושבת שהערכים הם באמת המצע שעליו כל ההחלטות האלה מתקבלות. אני תמיד זוכרת את הסופרת שכתבה את הספר Money and Meaning, ג'ודי סטרן פק, שבאה ממשפחה מאוד עשירה, והיא סיפרה שהיא כתבה את הספר אחרי ש... היא הייתה צריכה להגיד לבת שלה המתבגרת לא על ללכת לקניון לקנות את הזוג ג'ינס ה-21, כי יש 20 זוגות ג'ינס בארון, אבל היא ידעה שמחר כל המשפחה נוסעת במטוס הפרטי לחופשה. אז איך היא תתווך את האמירות האלה לילדים, לבת שלה? ואז היא כתבה את הספר על money and meaning, ואני... קושרת את זה לזה שאמרנו מקודם שהמטרה העיקרית שלנו היא להעצים את ההורים. אז אם הם באים עם הרבה תסכול, איך אנחנו מעצימים אותם? וזה לוקח אותי לשלב השלישי שאת דיברת עליו של העתיד. איך אנחנו בעצם נותנים להם משהו ביד שיעצים אותם במקום חוויית התסכול שיש להם?
אז באמת, אם נלך מתוך מה שאת מספרת על, על ג'ודי ועל הג'ינס ה-21, אז החלק השלישי מתייחס עם מה אנחנו רוצים לצייד בעצם, איזה, מה חשוב לנו ביחס להתנהגות של הילדים, עם איזה כלים אנחנו רוצים לצייד אותם לחיים, ועל איזה ערכים אנחנו רוצים שזה יתבסס. זאת אומרת, אם מסתכלים רגע על הערכים שבסיפור של ג'ודי, אז יש לנו מצד אחד את החופשה המשפחתית והרצון באמת לקדם את הערך של משפחה, אל מול הערך של הג'ינס ה-21, יכול להיות שיש שם איזשהו באמת להסתפק מידתיות או איזשהו ערך אחר, ואז בעצם הם לא סותרים אחד את השני. אבל אנחנו בדרך כלל לא יודעים להסביר למה לתת את ההסבר הערכי להחלטות שלנו. ולכן המפגש השלישי בעצם אומר, אוקיי, אם זה מה שחשוב לנו ואלה הערכים שאנחנו רוצים להטמיע, אז איזה התנהגויות מקדמות את זה? ובזה עוסק המפגש או השניים הבאים, ואנחנו יכולים, בעצם אנחנו עוזרות לבני הזוג לבחור האם הם רוצים לקדם אצל הילדים שלהם את האפשרות לבחור, האם אנחנו רוצים לקדם אצלם את האפשרות לטעות, האם מה שהכי חשוב להם זה עצמאות, או חשוב להם שהילדים ילמדו לעבוד ולייצר, ושתהיה להם תחושה של אפשרות, תחושה של מסוגלות. האם אנחנו רוצים שהם יפתחו יכולת להתגייס ולעזור? ואחרי שהם בוחרים את מה שהכי, כמובן רוב ההורים יגידו את הכל, אבל אחרי שהם בוחרים את מה שבאמת, אלה שהם רוצים להתמקד, אז לפי זה... אנחנו בעצם מתחילים לדבר על איך מחנכים את הילדים להתנהלות אוטונומית, בעצם איך מחנכים את הילדים לנהל כסף. ושניהול כסף זה שריר, זה מיומנות. זה לא משהו שהוא...
ואת יודעת, אני חושבת שהשריר הזה, זה השריר שאנחנו קראנו לו הרבה פעמים שריר הבחירה. זאת אומרת, איך אני יודע לבחור את זה על פני זה, בניגוד ללהגיד גם זה וגם זה וגם זה, כי אין בעיה של כסף. נכון, אין בעיה של כסף, יש בעיות אחרות, יש בעיה של ערכים. ואיך אתה מאמן או מיומן עם שריר הבחירה שלך?
אני מאוד מאוד מסכימה, אני חושבת שבאמת זה אחד השרירים החלשים אצלנו, ובכלל, ככל שתרבות הצריכה הולכת ועולה, השריר הזה של הבחירה הוא כל כך חלש, ובאמת, ברגע שאנחנו יוצרים איזושהי מגבלה על המשאב, על ידי זה שאנחנו מגדירים תקציב, איזשהו סכום, ובוחרים יחד עם הילד, האם זה יהיה תקציב רק לביגוד, האם זה יהיה תקציב למתנות, לחברים לימי הולדת, כל נושא שהוא רוצה לבחור ולאמץ ובעצם לנהל לבד, אז הוא מתחיל להבין שהוא צריך לבחור
בין פני זה.
בדיוק, ואז הוא בעצם נפגש עם המושג הנהדר שנקרא תיעדוף. אחד המושגים החשובים בחיים, שבאמת אני חושבת שזה באמת אולי אחד הכלים החשובים שאנחנו נותנות להם בתוכנית. ובכלל, כל התודעה הצרכנית הזאת של אני רוצה אופניים 16 מהלכים.
למה אני רוצה אותם?
כן. למה חדשות? מה רע בשמונה מהלכים? ואם אני רוצה, אוקיי, לך תעשה מחקר שוק. איזה סוגי אופניים יש? כמה הם עולות? איפה כדאי לקנות? זה עולה 20,000 שקל? מעולה. אז אנחנו נעשה סדר של 1+1. על כל שקל שאתה שם, אנחנו שמים לך שקל. או שאתה יכול לקחת הלוואה, ואנחנו תחזיר לנו עם ריבית. זאת אומרת, כל מושג שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו דרך הפרויקט הזה, אנחנו יכולים ללמד, כי בעצם יש פה שיתוף פעולה מלא, הילד משתוקק לאופניים 16 מהלכים. אז בעצם כל הנושא של דחיית סיפוקים, אפילו אני יכולה להגיד מהבית שלי, יש לי תאומים, בני 14, נותנים לו 800 שקל, ולה 800 שקל לכמה חודשים, אצלו זה נגמר למחרת, כי הוא הזמין את כל החברים לארוחה מטורפת, והיא בשקדנות וככה בזה, לאט לאט בוחרת לעצמה כמה היא תוציא כל שבוע וכו'. אז הנושא של דחיית סיפוקים, ועמידה בפיתויים, הוא באמת מתאפשר כשיש משהו שהוא מאוד חשוב להם, ועבורו הם מוכנים להתחיל לעשות את החשיבה ואת התכנון, שזה עוד אלמנט כמובן שאנחנו רוצים להתחיל להרגיל את הילדים שלנו.
ואני חושבת שכשמקשיבים לך מספרת על התוכנית הזאת, אפשר להבין למה זה כל כך קשור בצורה הדוקה לכל הנושא של נתינה. כי אתה בעצם יוצר את התשתית לנתינה שאחר כך תתקבל נכון, ואפשר יהיה לעשות את הדברים נכונים.
אני מסכימה מאוד. באמת, זה אחד הדברים הנוספים שעולים בשיחות האלה, זה הסוגי הנתינה השונים. כי אפשר להסביר לילדים שנתינה שהיא קשורה להתפתחות האישית שלהם, אם זה הדבר שהכי חשוב לנו, אז היא תהיה כזו ששם אנחנו ניתן כל דבר, זאת אומרת, כל קורס שהם רוצים, כל חוג שהם רוצים, מבחינתנו, אנחנו נסכים ובשמחה רבה. לעומת מותגים של בגדים, זה משהו שאנחנו פחות מאמינים בו, ולכן שם אנחנו נשים גבולות. וברגע שעושים את ההבחנה הזאת, אז לילדים יותר קל לקבל את ההבדלים בהתייחסות שלנו.
ונכנס המושג של באמת איך ערכים משפיעים על החיים שלנו. נכון. את זוכרת את הבחורה הזאת שיצאה מסדנה איתנו ואמרה, מעכשיו למדתי שכל החלטה שאני אקבל תהיה מבוססת ערכים.
נכון.
זה מה שאתה רוצה ללמד אותם.
נכון, ובאמת השיחה הייתה אז על איך אני בוחרת את הסמלת קלה שלי. הרי אין לי מגבלה, אז ללכת אל הסמלה הכי יקרה, ללכת, איך אני מחליטה?
אני צריך איזשהו רמזור, איזשהו עמוד תאורה, כדי להגיד לי לפי מה, וכשאתה מבין שזה הערכים שלך, אז אתה יכול באמת, יש לך עם מה לעבוד.
נכון, וגם התחושה, אני חושבת שגם באמת יצאה עם איזושהי חוויה של איזה מין הנחת רווחה, שעכשיו היא יודעת לפי מה לבחור.
נכון. אז בואי תספרי לנו קצת על אירועים יוצא דופן, או חוויות שאת זוכרת מעבודה עם הורים על גידול ילדים באושר.
אז אני אספר אולי שני סיפורים, ככה שתי חוויות מאוד משמעותיות. הרבה מהזוגות שמגיעים אלינו, מגיעים עם בעצם מצב של אי שוויון כלכלי, כלומר אחד מהם מגיע מבית שפע, אחד מגיע מבית נורמטיבי, או אפילו אולי דל אמצעים, ובעצם מתחילה להיווצר אי נוחות מאוד מאוד גדולה, עוד לפני כמובן שיש ילדים, אבל כשיש ילדים זה הופך קשה כפליים, כי בעצם צריכים לקבל החלטות משותפות ביחס לכל סוג של הוצאה, וכל החלטה הופכת להיות מאוד טעונה. אז אצל הזוג הזה, הדרך שבה האישה פתרה לעצמה את הסוגיה, שהיא בעלה הגיעה מבית של שפע, אז היא פשוט אמרה לו, זה שלך, תקבל את ההחלטות. ותנהל אתה את התקציב, תנהל אתה את, את, את חשבון הבנק שלך, ועזב אותי. אבל כמובן שזה יצר גם הרבה מאוד תסכול, ומשני הצדים. הוא רוצה שהיא תהיה שותפה לקבלת ההחלטות, וכן תהיה מעורבת בפרטים וביום יום. והיא מצאה את עצמה בעצם שאין לה סיי, וגם אין לה אפשרות להביא את, את, ה, את מה שהיא מאמינה. ואת ה...
היא הציעה פתרון, אבל היא לא ידעה מה המשמעות שלו עד הסוף.
נכון, ועוד נוסף לכל זה, גם ההורים שלו היו כל פעם... מעבירים כספים לילדים בלי ככה, בלי שום פרופורציה למה שבטח היא הייתה, היא הסתקרה בעבודה שלה. זאת אומרת, היה בלבול מאוד מאוד גדול בכל ההתנהלות הזוגית, וזה יצר המון מתח בזוגיות. וההחלטה שלהם בעקבות הסדנה הייתה שבעצם אין קשר בין המקור של הכסף לבין איך מקבלים החלטות על ההוצאה שלו. זאת אומרת, יש לנו משאב שהוא מגיע ממקורות שונים, ואנחנו ביחד מחליטים איך אנחנו רוצים להשתמש במשאב הזה לטובת גידול הילדים שלנו. ובטח שאנחנו הולכים לבקש עם, מההורים שלו, שישתף איתנו פעולה וש...
כן, ופה אני מוכרחה להתערב, ואולי זה לא לגמרי קשור בגידול ילדים באושר, אבל כל הנושא של מה הסבא והסבתא נותנים, והאם נותנים, יש אנחנו פוגשות הרבה פעמים, הורים שאומרים, אני לא רוצה לתת לילדים שלי, אז אני אתן ישר לנכדים. וזה כל כך בעייתי, זה מצד אחד פותר לסבא וסבתא את הדילמה שהם לא סומכים על הילדים שלהם, והילדים שונים ושוויון ואי שוויון. מצד שני זה כל כך בעייתי, אני לפעמים אומרת לסבא וסבתא כאלה, אני אומרת להם, תראו, בפעם הבאה שהאימא של הילד הזה תגיד, אצלנו בבית לא מתנהגים כך, היא יגיד, אלו, זה לא בית שלך, זה בית שלי. זה בסדר לכם? וואו, לא חשבנו על זה. אוקיי, אז בבקשה לחשוב.
דרך אגב, אפשר באמת, במקרה של הזוג הזה, הם באמת החליטו לשתף את הסבא והסבתא בתוכנית שהם עברו, ולהסביר להם באיזה אופן הם רוצים את שיתוף הפעולה. וזה עבד מאוד מאוד יפה. כי בהקשר הזה, כמובן שסבא וסבתא סמכו לשתף פעולה, כן. ולעשות את זה בצורה הרבה יותר מתוכננת, ותוך כדי תיווך לילדים. דוגמה נוספת שאני רוצה לספר עליה, כי היא מאוד משמעותית, בעצם אנחנו פנינו את התוכנית בהתחלה, כשחשבנו על בני נוער, וכשהגיעו הורים לילדים צעירים יותר, אפשר היה לראות שזה לוקח את התוכנית לכיוונים אחרים שהם מאוד משמעותיים. היא בעצם האי שוויון כלכלי הזה לפעמים יוצר מצב שבכלל מציף את זה שעוד לא נסגר הסכם המון, או בכלל מי שזה שהוא בא בלי מקור הכסף, אז הוא בכלל לא יודע מה העתיד שלו עומד להיות, ואם חס וחלילה יהיו גירושין, אז הוא בעצם ימצא את עצמו אולי במקום לגור היום בכפר שמריהו ולחיות בשפע בל יתואר, יצטרך בעצם לעבור ולחיות ברמת חיים אחרת לגמרי, ולהזמין את הילדים שלו לבוא לבית קטן ודל. אז הדברים האלה יוצרים המון המון מתח כשהילדים עוד מאוד קטנים, ולכן במקרה הספציפי הזה הבנו שהדגש הוא בעצם גידול זוגיות בשפע, עוד לפני שמדברים על גידול ילדים בשפע, ובעצם להבין איך אנחנו לסדר בינינו את העתיד, אם חס וחלילה נתגרש, כך שנרגיש בנוח, ומתוך זה להתחיל לנהל את התקציב המשותף שלנו, ולנהל משק בית משותף. וזה באמת גרם לי להבין שהתוכנית הזאת מתאימה לילדים בכל גיל, כי בכל גיל הזוגיות נמצאת במקום אחר ודרוש, ודורשת שיח ודיאלוג שונה בין ההורים.
ובעצם את קושרת, וזה אני חושבת מאוד מעניין, את קושרת בין גידול הילדים לבין אי השוויון הכלכלי שממנו יוצאים לדרך. ושהוא נושא בפני עצמו אי שוויון כלכלי ואיך מטפלים בו.
לגמרי, ולכן שכשאלת כמה פגישות יש לנו בתוכנית, אז נגיד במקרה כזה, מבינים באיזשהו שלב שבעצם מדובר פה על גידול זוגיות בשפע, ואז עוצרים ואומרים, רגע, אוקיי, אז דיברנו על העבר ועל ההווה, ונתנו כמה כלים לגידול הילדים הקטנים, אבל עכשיו בעצם יש פה שאלה, האם אתם רוצים להתחיל מספר שיחות שהן נפרדות, אבל פועל יוצא של מה שדיברנו, על גידול זוגיות בשפע, ואז יכול להיות שנקבע עוד מפגש שניים, שלושה, לדבר על הנושא הזה.
זה בעצם נושא שהופך להיות יותר ויותר גדול, ויותר ויותר רחב, אבל המטרה בעצם הסופית שלו, היא באמת להעצים את הזוג הזה, בכלים, בהבנה, במודעות, כדי שהם לא יעמדו מתוסכלים מול הבלבול של הילדים.
כן.
ואיזה תגובות את מקבלת מההורים שעוברים את התוכנית הזאת, שפתאום מתברר להם עולם שלם?
אחת התגובות האהובות עליי הייתה שבאמת זוג שהגיע שהכסף היה של המשפחה שלה, והוא נקעת בעמדה של זה שלך, ואת תחליטי לגבי כל מיני דברים, הוצאות גדולות, כמו אנחנו רוצים לקנות דירה, אז זה באמת ההורים שלך משלמים, תלכי, תראי איתם את הדירה, מה
את רוצה ממני.
כן, אבל עם כמובן הרבה תסכול וכעס ומרמור, אז חודשיים אחרי הוא התקשר אליי לספר שהוא עוזב את היזמות, והוא לוקח על עצמו משרה מלאה בחברה גדולה, כדי להסתכר בשכר גבוה, ולהתחיל להשפיע באופן הרבה יותר משמעותי על ההכנסות של הבית. וזה יצר שקט מאוד גדול ביניהם, זה היה פתרון מאוד מאוד יפה. ועוד תגובה הייתה של
שזה בעצם, אני חושבת על הסיפור הזה, זה בעצם אומר, שריר הבחירה מתחיל אצלי, ואני בוחר לעשות כך וכך, ולהרוויח כך וכך, ולהיות כך וכך, על חשבון דברים אחרים, כדי להשיג X, Y, Z.
את מאוד צודקת, כי בעצם אותו בחור הבין שהוא במקום של קורבניות, ואין שום הצדקה, בסך הכל מדובר פה במשאב, יש עוד כל כך הרבה משאבים שכל אחד מהם מביא לתוך הזוגיות, אבל תמיד אוהבים להתקע על המשאב הספציפי הזה של הכסף, ומשם להרגיש את ה באמת איזושהי תחושה של קורבניות, ואז מה שמדגימים לילדים זה בעצם קורבניות,
כן.
חוויה של חוסר אונים.
יש עוד תגובות שאת ככה זוכרת מהורים?
הייתה תגובה אחת ככה מעניינת של בחור שאמר, לא אכפת לי, ההורים שלך במילא מממנים לנו את כל החופשות, בואי, רק תגידי לי, תודי לי באיזה תאריך, במילא את כבר הורזת לי את המזוודה, רק תגידי לי כמה ימי חופש אני צריך לקחת, אבל בחופשות היה מקטר. בלי הפסקה, למצב שבו הם הבינו שהם יכולים להגדיר לעצמם בעצם תקציב חופשות משלהם, להגדיר איזה חופשות נעשות עם ההורים, איזה בלי ההורים, איך יראו החופשות בלי ההורים, ולתת לו כמובן להיות פרטנר, ולהיות בעצם ביחד להחליט מה הם עושים, מה הם רוצים לעשות עם הילדים, כשזה אופי החופשה מתאים לשניהם, ובאמת הם יצאו לקמפינג. אז זה היה חוויה מאוד טובה שעבורו להרגיש שבעצם כן יש לו יכולת להשפיע ולקבוע כן. את מה שחשוב לו עבור המשפחה.
ויש תגובות שאת מקבלת בעקבות זה שהם מקבלים כלים לדבר עם הילדים שלהם ולהפעיל על הילדים שלהם?
כן, אני חושבת שאחד הדברים שראינו זה שלהורים, גם אם כבר הם יודעים משהו שהם רוצים להעביר לילדים, אין להם את השפה. מתייחסים לכסף בצורה, כאל משהו מאוד מורכב, ואנחנו עוזרות להם להתייחס על זה כאל משהו פשוט, כאל משאב שאפשר להשתמש בו לטובת צמיחה והתפתחות, ואנחנו נותנים להם את השפה שבה הם יכולים, א', קודם כל לשבת עם הילדים ולהסביר, עברנו איזשהו תהליך, למדנו כך וכך, ואנחנו רוצים בעצם לעזור גם לכם. ולהצליח לנהל...
זאת אומרת, להכניס איזה מסגרת לשיח בין הורים וילדים.
להכניס מסגרת לשיח, אנחנו בעצם נותנות להם גם כלים שרלוונטיים לכל גיל. בגיל הזה והזה אתה יכול כבר, בגיל 18, אתה יכול לספר לילד על, 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 על השפע, על ההון המשפחתי שמתקיים. בגיל 16 אתה יכול לפתוח לו חשבון בנק ולתת לו כרטיס אשראי עם איזשהו תקציב שאתם מחליטים. בגיל 6 כבר אפשר, הוא יכול להיות שותף למשחק של, משחק ערכי משפחתי. זאת אומרת, בכל גיל אפשר כבר לעשות משהו שקשור לשיחה על כסף.
אני רוצה לשאול אותך, הורים, מה תגידי להורה או לזוג הורים שמגדלים ילדים בגילאים, לא חשוב איזה גילאים, כי אמרנו שזה מתפרס על פני הרבה גילאים, ויש להם נכסים או עסקים, מה את רוצה להגיד להם?
אני חושבת שקודם כל אני רוצה לשאול אותם, כשהילדים שלכם יהיו הורים, איך אתם רוצים שהם יזכרו את ההתנהלות שלכם בבית עם כסף? כי זה כמו שהורים לפעמים, פתאום אם אנחנו שואלות אותם, אם היו שמים עכשיו מצלמה לאורך כמה ימים בבית, והמצלמה הייתה קולטת כל מה שקשור לכסף, מה היה עולה? בעצם מה הילדים שלכם הולכים לזכור על ההתנהלות שלכם? ומהמקום הזה בעצם פתאום נהיית איזושהי מודעות חדשה. אז אני...
שאת, אני תמיד זוכרת את הבחור הזה, עשינו איזה סמינר על עסקים משפחתיים ועל עושר וזה, והוא אמר, ההורים שלי גרושים, לאמא שלי אין כסף, לאבא שלי יש המון כסף. אז בבית של אבא שלי לא מדברים על כסף, בבית של אמא שלי כל הזמן מדברים על כסף.
כן, האמת שגם היו לנו הורים גרושים שהגיעו לתוכנית, שזה באמת אומץ כל כך היה בעל ערך, כי למרות הגירושין, השיחה הזאת וההחלטות המשותפות, באיך הם רוצים לנהל את השיח הזה, גורם מאוד מאוד מייצב בחיים של הילדים. וגם באמת הם הגיעו להחלטה איך זה ייראה, איפה מי יוצאים מה, זאת אומרת, יצרו איזשהו תכנון, כל פעם שנה קדימה, כי כמובן הצרכים משתנים, וזה יצר איזשהו שקט במערכת, אז אני חושבת שחשוב לדעת שהתוכנית הזאת רלוונטית גם לאנשים גרושים. ודבר נוסף שמאוד חשוב לי להגיד להם, זה שהרבה פעמים, אם אתם תקועים באיך גידלו אתכם, ואתם לא מצליחים להבין שהילדים שלכם גדלים בקונטקסט שונה, אז בעצם אתם מפספסים ומדברים עם הילדים בשפה לא רלוונטית, בשפה עתיקה שקשורה לתקופה שלכם, והם חווים אתכם, לא מבינים אותם, לא קשובים אליהם, מתנתקים. וברגע שמוכנים להבין שכל אחד צריך לפתח את היחסים העצמאיים שלו עם כסף, ולתת להזדמנות לילדים שלכם, בהקשר שלהם, איפה שהם גדלים היום, עם הדילמות של היום, עם סוג ההוצאות של היום, כן, היום ילדות בנות 12 הולכות לקניון, זה מה שהן עושות, ולהגיד, אני בגילך, זה יוצר התרחקות.
וזה מזכיר לי את מה שאת אמרת מקודם על שפה, לתת להורים שפה, זה משהו מאוד מעצים, ומאוד מוריד תסכול.
נכון. ממש...
כי אני בגילך זה בדיוק שאין שפה.
ממש. והרי בעצם מה שאנחנו רוצים זה להיות קרובים לילדים שלנו, להבין אותם ולתת להם מענה לצורך, ושגם הם יתייחסו לצרכים שלנו, אבל בשביל זה צריך שפה. ובדרך כלל אנחנו פשוט עושים את ההפך, אנחנו מרחיקים אותם על ידי ההשוואתיות הזאת שאנחנו נוקטים בה ביחס לכסף.
אני חושבת שככה לסיכום הפרק הזה, עולה לי הרצון להגיד את מה שאני אומרת לפעמים למשפחות בשיחת הפתיחה. אני אומרת להם, תראו, אם כל מי שצריך את השירות הזה היה מוכן להשתמש בו, התור היה מכאן עד כביש החוף, אבל אתם רואים תור? אין. זה קשה, זה מפחיד וכולי, אבל זה משהו שבאמת כולם נורא צריכים.
ממש. ואני חושבת שזה באמת מפחיד, כי זה נחווה בהתחלה כשיחה מאוד אינטימית, מאוד עם המון ככה קושי רגשי כעסים או תסכולים של שנים, ולכן הרצון לפתוח את השיחה הזאת הוא באמת מאוד
אומץ.
כן, ומה שאנחנו מראות להם פה זה שהשיחה יכולה להיות מאוד קונקרטית, עניינית, של בחירה, של פשוט שפה מאוד מאוד פשוטה, כי בסך הכל זה עוד משאב שצריך ללמוד לנהל.
והתוצאות שלהם תכלסיות.
והתוצאות הן מאוד מאוד תכלסיות. זה, אני חושבת, מה שמאפיין תמיד תעשייה שלי ושלך. תכלס. טוב.
אני רוצה מאוד להודות לך. שסיפרת שחלקת חוויות, ואני מזמינה את כל ההורים להשתמש בכלי הזה, הוא באמת מאוד עוזר, וכמו ששמעתם, הוא מתייחס לילדים, אבל הוא פותח או משליך גם על דברים מאוד מהותיים שההורים סוחבים איתם הרבה שנים. אז תודה רבה, טל.
תודה שהזמנת אותי.
מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו. הספר מפעל חייכם לשמור על סגסוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים בכתובת dorot.biz.